הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת בערה. בערה אל אברהם וליצחק וליעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו. אחרי שמשה רבינו אמר למה הרירות על העם הזה. אבל עד רבה, מה שקרה הוא ותכבד העבודה לאנשים זו הכנה לקראת הגאולה, שרק אם תכבד העבודה לאנשים יש סיכוי לזרז את תהליך הגאולה על ידי הגדלת כמות היסורים. כך הקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל. ונעמיק בדברים. מתי הקדוש ברוך הוא גואל? ברגע האחרון, רגעים ספורים לפני שנופלים לנון שערי תומה, כאשר נמצאים עוד בממתת שערי תומה, ברגע האחרון. כך לגבי האבות, כמו אברהם אבינו, אחרי שביקשו האומות להשליך את אברהם אבינו אל כבשן האש, אחר כך נושע אברהם אבינו. בעולם הזה יש הרבה אנשים שאוהבים שהכל מסודר מההתחלה. הם רוצים להיות בטוחים שהכל מסודר, שהכל מאורגן, שכעת יש להם בריאות, כעת יש להם ילדים, כעת יש להם פרנסה, כעת יש להם שלום בית, כעת יש שידוכים נכונים לילדים, כעת יש מחנכים טובים, כעת הכל מסודר, כעת הכל מאורגן. וזה צורך מובן. אבל זה לא צורך שאפשר להיות תלוי ולחכות לו. זה צורך שלא יוכל להתגשם באופן המוחלט. נמרוד, הוא רוצה חלילה לפגוע באברהם אבינו, הוא מחמם את הכבשן, כבשן האש כמה ימים, הוא מחכה להכניס לשם את אברהם אבינו וחום התנור לועד, ואברהם אבינו חבוש בבית האסורים, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו. והנה דוחפים אותו לתוך האש, ועד הנשימה האחרונה הוא לא רואה שום ישועה, והניסיון הוא עד הרגע האחרון. ואברהם אבינו לא שואל, איפה הקדוש ברוך הוא שיעזור לי? הוא פשוט עושה את הדבר והמעשה הנכון, כי זוהי האמת וכך הוא ניצל. הרן אחיו של אברהם אבינו מסתפק, האם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי או לא? המסתפק מפסיד, הבטוח לא מחכה לישוע אלא מאמין, בסוף הוא ניצול, והמסתפק בסוף הרן סובל. כך אברהם אבינו, כך היו גם יצחק ואברהם, כאשר הם הולכים אל העקידה. ומה עם ההבטחה? ויצחק יקרא לך זרה? לא יודעים, אין ישועה בדרך, רק בשורות רעות. אבל בינתיים, מאמינים עד הרגע האחרון. הישועה מגיעה עם מקום לא צפוי, ממקום בו הנפש של האדם כבר לא מצפה, אלא רק מאמינה. ובשנייה האחרונה, שמאכלת כמעט על הצוואר של יצחק אבינו, אז נאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, ברגע האחרון מצאת את לבבו נאמן לפניך. כך יעקב אבינו, עוד ועוד צרות, עשיו, לבן, דינה, רחל, יוסף, שמעון, בנימין, ואז הוא אומר לאחים, וכל שקי ייתן לכם רחמים. מה זה שקי? שם שקי, שין דלת יודו, על שם הצמצום שאמר הקדוש ברוך הוא לעולמו די, שצמצם והגביל את העולם. רואים את זה נהדר, במרחק המדויק בין השמש וכדור הארץ. אם היינו עוד קצת קרובים לשמש, היינו נשרפים חלילה, ואם היינו עוד קצת רחוקים מהשמש, היינו קופאים חלילה. הכל מדויק, וכך ביחס לישועה של האדם. הכל מדויק, וכך בעניין הישועה בעתיד, הכל מגיע בזמן מדויק. לכן אומר יעקב אבינו, וכל שקי ייתן לכם רחמים. שקי, שין דלת יוד שאמר לעולמו די, וכך וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, איך בכל שין דלת יוד, בשם הזה שאמר לעולמו די, שהכל די ומדויק ומסודר בעולם, והישועה מגיעה, ברגע שהיא אמורה להגיע. ולכן משה רבינו לא היה צריך להגיד למה הראות על העם הזה והצל לא הצלת, כי לפעמים נראית שינה כלפי מעלה. אבל בתהילים פונים לקדוש ברוך הוא, אורה, למה תשען השם הקיצה, אל תזנח לנצח. אבל זה רק נדמה, שהרי הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, בשעה צרה זה רק נראה. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלינו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה הכוונה? דומה לצבי? הצבי ישן עם עין פקוחה, כך הקדוש ברוך הוא כביכול ישן עם עין פקוחה, אבל הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. ולכן משה רבינו לא היה צריך לשאול למה הראות על העם הזה. אבל מעמיק בדברים, בעל היטב לב, מדוע משה רבינו כן שאל למה הראות על העם הזה? הצער של משה רבינו לא היה על עצמו, אלא על בני ישראל. הוא אמר, יותר מדי איסורים, כדי להעביר את האיסורים אחד מהכלים, אחת מהגישות, צריכים לעשות זה לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה. ואם האדם מקבל את הרעה כמו הטובה, אז הרעה הופכת לטובה. ומשה רבינו מדבר עם פרו. אבל אז בתכבד העבודה על האנשים ואומרת התורה, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע. כלומר, בני ישראל היו ברע, אם כך זה אומר שהם לא מקבלים את הרעה באופן טוב וחיובי. לכן אמר משה רבינו, למה הראות על העם הזה? אין כאן את נחומיש גם זו, או רבי עקיבא שיגידו גם זו לטובה. כל דעביד רחמנה לטב עביד, וכך הופכים את הרעה לטובה. אין כאן את רבי זושה מהניפולי שיגיד אין רע, הכל טוב. לכן שואל משה רבינו, למה הראות על העם הזה? הם לא יודעים להתמודד עם זה. ולמה זה שלחתני? למה שלחת אותי? אני הבעיה, אני שליח לא טוב, אני אדמור לא טוב, עובדה, אני לא מצליח להשפיע עליהם לטובם. אבל זה לא היה נכון. ולמה? כי כאן כן צריכים ממש להרגיש את קושי השיעבוד. רק אם נרגיש את קושי השיעבוד, אז אפשר לצמצם את הגלות, כי צמצום זמן הגלות תלוי בקושי השיעבוד. אם יאמרו הכל טוב ונעים, אין צרות, אין צרות, אין צמצום השיעבוד. ולכן כתוב בספר שמות פרק ב', ויהי, בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ויהי, בימים הרבים ההם, מה הם הימים הרבים ההם? אומר האריזה, על ימים רבים הכוונה היא, 400 שנה שנדחפו בתוך 190 שנה. 400 שנה שקופלו, בתוך 190 שנה, קושי, השיעבוד ורציחת הילדים, זה היה כל כך חמור, כל כך דרמטי, כל כך מצער, שזה נחשב כמו שנים רבות. בבוקר אומרים מי ייתן ערב, בערב אומרים מי ייתן בוקר. בבוקר אומרים, הלוואי ויהיה צרות כמו אתמול בערב, בערב אומרים, הלוואי צרות כמו הבוקר. הרע והכאב מכניע את האדם. ומידת ההכנעה היא חשובה ומהותית להמשך התקדמות, ולכן היה צורך לצמצם את הזמנים. ולכן משה רבינו אומר, מאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה והצלו הצלת. אבל בגאולה כתוב, אז ישיר משה, באז הוא התלונן ובאז הייתה שירה. מדוע? כי מאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה. מדוע? כיוון שכעת מצמצמים את הזמן על ידי ריבוי האיסורים, ואז נוכל לשיר, אז ישיר משה ובני ישראל. הגאולה. זה הקשר בין, מאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה, לבין, אז ישיר משה ובני ישראל. ובגמרא כתוב שמרור לא צריך הסיבה, וכתב הבית יוסף שיוכל את המרור ללא הסיבה. לא צריך הסיבה. אבל אם הוא רוצה להסב, יכול להסב? מה החידוש? אם לא צריך להסב, אז למה הוא אומר הבית יוסף שאם הוא רוצה יכול להסב? למה אומר ככה בית יוסף? אלא אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, כמו שצריך לברך על הרעה, כמו שמברכים על הטובה, אומר הצלח בשם רבינו אפרים המגיד של ברוד לעתיד לבוא, יאמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולמה? כי זה נאמר על ברכה לבטלה, וזה כמו יהיה תיקון לכל הברכות לבטלה שבירחנו דיין האמת. כמובן כיום זו לא ברכה לבטלה, אבל לעתיד לבוא כן, על כל דיין האמת שבירחנו בזמן הגלות. וזה החידוש בליל הסדר באכילת מרור, אין צורך הסיבה, כי בעולם הזה מרור הוא מר והוא כואב. אבל אם אדם רוצה להסב, הוא כבר זכה לשתות את שני כוסות היין מתוך ארבע כוסות. על ידי היין הוא נעשה עמוק יותר, נכנס יין, יצא סוד, סוד החיים, שהכל לטובה. וגם המרור הוא לטובה. ואז אם כך הוא מבין, הוא מסב גם במרור. אם הוא ברמם, כך אומר הבית יוסף, אם הוא רוצה הוא יכול. אמנם מנהג הרווח הוא לא להסב, אבל דיברנו לפי הרעיון בדרכי המוסר, ההשקפה והחסידות, למה כן אפשר להסב? אבל כן אומר החתם סופר, אחרי אכילת המרור, שזה לא בהסבה, מעיקר הדין. אומר החתם סופר, אחרי אכילת המרור, אוכלים את המצה בקורך, ואז אוכלים מרור ומצה קורך, את זה כן אוכלים בהסבה. ולמה? כי המצה הזו הגאולה. והמר, המרירות, בגאולה נבין שכל המר והמרירות הכל היה לטובה ותועלת רוחנית ונצחית, ולכן נוכל להסב על כל הרע, ולהבין שכל הרע הייתה ראויה להסיבה, אלא שלא היינו בדרגה של הסיבה על הרע כמו בדרגה של לברך, על הרע כמו על הטובה, אבל לעתיד לבוא כן יהיה בדרגה הזו. האבות הקדושים בזמן האיסורים והקשיים, הם ממשיכים להאמין בקדוש ברוך הוא עד הרגע האחרון. נחום איש גמזו, אצלו לא מגיע ישוע, אבל כל צרה הוא אומר, הכל לטובה, כמו רבזו שמעני פולי, שאומר, אין רע, הכל טוב. אצל בני ישראל, במצרים, משה רבינו שואל, למה הרעות על העם הזה, ולמה זה שלחתני? למה רע להם? למה שלחת אותי? שהרי אם היה מנהיג אחר, אדמור אחר, בוודאי היה משפיע עליהם לטובה, והיו חווים את הרע כטוב, היו יודעים לברך על הרע כמו על הטובה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא דרבה, כאן צריכים להרגיש את המרור, את הרע, לא להסב באכילת המרור, להרגיש שהמרור הוא מרור, והכנס הוא נדרשת, כדי להגיע אל הישוע. ומהמקום הזה אל השלב הבא, אל המטה של אהרון, המטה של אהרון בולע את המטות של חרטום מהמצרים, ולמרות שהוא בלע כמה מטות, כתוב במדרש שאפשר לעשות מהם 10 עומרים. ובכל אופן מטה אהרון לא נעשה עבה יותר, אלא לא נודע כי באו אל קרבו, לא ניכרים המטות הנבלעים בתוך המטה הבולע. נס אחד שהמטה בולע את המטות האחרים, הנס היה שהמטה בולע לא בתור נחש, אלא בתור מטה, ועוד שהמטה לא נעשה עבה יותר אחרי שהוא בלע את המטות האחרים. בספר דעת סופר כתב מעומק הרעיון, מדוע המטה של אהרון לא נעשה עבה יותר. הוא כותב על בסיס מה שכתב בספר בינה לעתים רבינו עזריה פיג'ו. אומר הפסוק, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לאור שם, לא תרמם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. הפירוש הפשוט, כפי שמפרש רש"י, אם תאמר, איך אני אנצח את הגויים האלה, תזכור את המצרים. אם עברנו את מצרים, נעבור גם אותם, את האויבים החדשים, כך אומר רש"י. אבל בספר בינה לעתים הוא פירש אחרת, אם תאמר, רבים הגויים האלה, אין לי כוח, אפשרות ויכולת לנצח אותם, אז זה מצוין. מדוע? כי יש לך את מידת ההכנעה והענווה. אם כך, תוכל לנצח. כי אם אתה בא עם הכוח שלך, יהיה כישלון. אבל אם אתה בא עם הכוח של הבורא, אז וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אז יוכל האדם לקבל סייעתא דשמיא. כך היה המעשה עם גדעון במלחמתו נגד האויבים. היו לו יותר מדי חיילים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה יותר מדי. צריך שלא יהיו כל כך הרבה חיילים, שלא יהיה סיכוי, אז תצא לקרב. על פי הגישה הזו, אם המטה של אהרון היה מתאווה, זה הסמל לכך שאהרון ובני ישראל אומרים, אנחנו יכולים לכבוש את הצד השני, אנחנו חזקים מהצד השני, ולכן המטה של אהרון לא נעשה עבה יותר. אם החפץ, המטה של הצדיק, לא נעשה עבה יותר, זה בגלל שברוחניות גם אהרון לא נעשה עבה יותר. הוא לא אומר לעצמו, נעשה נס דרכי שהמטה שלי בלה את המטות של המצררים, זה אומר עליי משהו מיוחד? לא. אם אהרון לא נעשה עבה מבחינה רוחנית, אז גם המטה שלו לא נעשה עבה מבחינה רוחנית. זה כמו צדיק גדול שהקדוש ברוך הוא דרכו עושה ניסים, והוא מתחיל להתגאות ולומר כמה הוא גדול. הוא נעשה עבה במקום אל תבואני, רגל גאווה, הוא מגיע לגאווה גדולה מדי. הוא נעשה עבה מדי. כך אפשר להבין את המדרש שאומר שסימן טוב הוא המטה. סימן טוב לעשות בו ניסים, והשתמשו בו גם בהמשך המחלוקת קורח, שפרחו עליו השקדים והוכיחו שאהרון נבחר, לא בגלל ההחלטה של משה רבינו, אלא כי כך משמיים החליטו. המטה הזה הוא טוב לניסים. מדוע? כי הוא לא משכיח את הבורא, כי הוא לא נעשה עבה, כאשר הוא בולע את המטות האחרים. כי יש כאן נס אנושי שהאדם לא מתגאה, לכן המטה לא מתנפח. אין כאן כוחי ועוצם ידים. לכן המכה לא נעשה עבה, סמל לענבה. אומר הרמ"א מפנו, לעתיד לבוא, יביאו את מטה אהרון שפרחו בו השקדים במחלוקת קורח כדי להכריע מי הדובר אמת. אומר הרמ"א מפנו, לעתיד לבוא, יביאו את המטה של אהרון עם השקדים בסעודת המשיח אחרי אכילת שור הבר והלוויתן. יברך דוד המלך על הכוס, ואז ייתנו לו לאכול מאותם שקדים. ואז תתהפך נפשו לטובה, כלומר שיאמר על כל הרע בגלות שהכל לטובה ואין שום תלונה בשום רמה ולו המינימלית ביותר על כל שנות הגלות. ויאכלו את השקדים לפני פירות משבעת המינים. וזה לפי הדעה שחביב קודם לברכת שבעת המינים. מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבנן. בביור הלכה מביא כי הרע שחביב עדיף על פני שבעה. בכל אופן יברכו על השקדים של מטה אהרון, ולמה? כי הם חביבים יותר מאשר שבעת המינים. למה? כי הם על המטה שלא נעשה ושאין בו גאווה, ואם אין גאווה יש ענווה ויש הכנעה, אז יכול האדם לברך הכל לטובה, שהכל נהיה בדברו, וזה מין חביב עדיף, זו החייבות הגדולה ביותר. ולעומת אהרון הכהן יש את פרעו, כפי שמסביר אותו בעל ארוגת הבושם. משה רבינו מתלוצץ על פרעו, שהיה יוצא כל בוקר לצרכים שלו, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך אל פרעו בבוקר, הנה יוצא המימה, עושה עצמו פרעו לאלוה, אומר לכולם שהוא לא צריך לנקביו, הוא מוכר רשליות של אדם מיוחד מדי. משה רבינו יורד לפרעו אל היור, ולמה? כי לפעמים האדם כל כך עולה על עץ גבוה, שהוא באמת מרגיש שהוא משהו מיוחד, הוא באמת מרגיש שהוא משהו נדיר, הוא שוכח שהוא בסך הכל אדם. אדם גדול, עם מעלות רוחניות, אולי לפעמים כמלאך השם צבקות, אבל כל המעלה שלו היא בתנאי שהוא זוכר שבשלושה דברים הוא דומה למלאך, ובשלושה דברים הוא דומה לבהמה, שהוא מורכב מהמימד הנעלה הרוחני, אבל גם ממימד הבהמה. ופרעה הצליח לשקר לעצמו ולהשכיח מעצמו את האמת הפשוטה שהוא אדם. לכן משה רבנו יוצא אליו ליאור, כי לפעמים האדם לעצמו לא מצליח להזכיר את האמת. אבל כשמישהו אחר מזכיר לו את האמת, הוא כן מתעורר. ולכן פרעה הצליח לשקר לעצמו ולאחרים שהוא לא מורכב ממימדי הבהמה. לכן משה רבינו הולך לשים הרב ולהזכיר לו מי הוא. האמת, הגישה של פרעה, היא קורה לאנשים גם כיום, גם בדור הזה. אפילו אנשים שאנחנו מכירים אולי מקרוב מאוד, שוכחים שהם בני אדם ויש להם מעלות נהדרות אבל גם חסרונות. ולכן מצד אחד יש לאדם יתרונות והוא עושה מעשי חסד, מעשים טובים נהדרים, לומד תורה מצוין, אבל יש לו גם חסרונות. אבל הוא אדם עם הממדים הנעלים והנחותים, ולכן צריך האדם לשמור את עצמו, שהרי אין אפוטרופוס ליצרים של האדם, והאדם לא יכול להיות בטוח שהוא לא ייפול. ובעוד משמעות, בית הכיסא זה מקום הפרדת הרע מהטוב, וכך הוא אמור להיות חשבון הנפש של האדם. יש בו רע, לא יעיל, לא נכון, שטחי, יצרי, וצריך להפריד את הרע מהטוב. אבל יש כאלה שהפכו את בית הכיסא לחוויה, למקום מפואר. יש שם מחשבים, יש שם טלפונים, מה שהפכו את זה ליאור. באופן סמלי לא מפרידים את הרע מהטוב בנפש האדם. לא זוכרים שהם בני אדם, וצריך האדם כמה פעמים תזכורת במהלך היום שהוא אדם, לכן לא להתקרב ליצרים, לשים גדרים וסייגים, לגלות ענווה, להפריד את הרע שמתפתח בתוך נפש האדם. לכן אומר השלה הקדוש על הגמרא שאומרת, איזו עשיר? מי שיש לו בית הכיסא סמוך לשלוחנו. כלומר, הוא על שלוחנו אוכל, והוא עשיר בדעת. ומהי עשירות בדעת? לדעת לזכור להפנים שאין רק לאכול וזהו, אלא לאכול, לקחת מחומריות העולם, אבל גם לדעת להפריד בין לתת, לקחת, לקחת אוכל. אבל עם מקום נפשי ומוסרי, לא של יש לי ואני חזק, וישמע נשרון ואיבת, אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של תבן, אלא לקחת עם מקום נפשי ומוסרי של תודה לקדוש ברוך הוא שיש לי, ואני מודה על מה שקיבלתי, לא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, זו הדעת הבריאה והנכונה. לכן משה רבינו הולך בבוקר שהכל ברור, דעת האדם מצלולה, בוקר מלשון ביקורת, הוא יכול להכיל את הביקורת, לא כמו בסוף יום שדעתו של האדם כבר מעורבבת בערב, אלא בבוקר יוצאים אליו ומראים לו את המראה שיקיר בחולשה, והכרת החולשה של האדם, זו העוצמה, כי אז מייצר האדם גדרים וסייגים ופועל באופן חכם, יעיל ונכון. מידת האמונה והענווה בפרשת וערה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.